אז אני רוצה לדבר היום במיוחד על מחשבות וגם קצת העדשות שדרכם אנחנו פוגשים את עולמנו הפנימי, את כל שלל המחשבות והרגשות. ואיך אפשר לשחק קצת עם העדשות האלה, עם האופן שבו אנחנו פוגשים את זה. והמחשבה לנושא עלתה לי גם קצת אחרי שסימי נתנה את ההנחיות והיו פה הרבה שאלות. הרגשתי שהיו הרבה שאלות שנשאלו ועוד היו הרבה יותר שאלות שלא נשאלו ונשארו בוערות בפנים, אפשר היה להרגיש אותם ככה בחדר בינינו. והיה בזה משהו מתוק בעיניי, ככה של הרצון להבין, הרצון לדעת, גם הרצון לעשות נכון, להצליח. המשימה שלי פה היא התרגול הזה, השבוע הזה, איך אני עושה את השבוע הזה הכי טוב שאני יכול, איך אני מוציא ממנו את המקסימום, איך אני מבין את התרגול, מפצח אותו היטב, מפצחת. והאנרגיה הזאת של הרצון הזה, אני חושבת, מחבר אותנו ככה טוב טוב למהותן של מחשבות, לתפקידן של מחשבות, ולמקומות שהן יותר מוגבלות בהן, מוגבלות. יש משהו במחשבות שהוא מצד אחד נורא מובן מאליו, אנחנו כל הזמן חושבים. זה העולם שלנו. העולם שלנו מורכב מאיך שאנחנו תופסים אותו דרך המחשבות שלנו. קמנו במצב רוח טוב, העולם יפה. קמנו במצב רוח לא טוב, העולם פחות יפה. יש לי ישיבה מוצלחת, הריטריט הזה יהיה ריטריט נפלא ואני ארשם לעוד 10 אחריו. הייתה לי ישיבה רעה וזה כנראה לא התרגול בשבילי ואני אמצא משהו יותר אקטיבי, אולי כזה שרוקדים וזזים ומניעים את האנרגיה ולא לשבת כל היום. כלומר, העולם שלנו כולו מאורגן כל רגע מחדש לפי הדבר הזה ששמנו לב שהוא מתנועע כל כך מהר. כלומר, כל מה שקורה בעולם, התאהבויות, מלחמות, כל הסיפור הזה של כסף דמיוני, שזה כאילו דבר מוזר מעין כמוהו, של בורסות ומניות ונפילות, הכל זה מחשבות, הרבה הרבה מחשבות שמונעות בדרך כלל מהרבה הרבה שוקות, הרבה רצונות, הרבה דחיות, הרבה פחד. אז כששאלתם את השאלות נזכרתי בריטריט, לא בריטריט הראשון שלי, בפעם הראשונה שהייתי בהודו. ככה הריטריט הראשון היה בארץ, ואז בגיל 20 נסעתי להודו מתקופה בלתי מוגבלת לתרגל, כמו שבטח כמה וכמה מכם עשו, ובטח היינו במקומות דומים. ואחרי איזושהי תקופה תרגול דווקא במסורת הטיבטית, מצאתי את עצמי בבודגאיה ופגשתי שם חבר'ה מהארץ שאמרו לי, בבודגאיה את חייבת לשבת ריטריט ויפאסנה. הגיע המורה אז כריסטופר טיטמוס שמגיע לארץ, כל הזמן היו ריטריטים מלאים בהמון המון אנשים, ונרשמתי לרצף של 2 או 3 ריטריטים, ומצאתי את עצמי הרבה מהריטריט עסוקה במחשבות שהן רחוקות מלהיות נעלות. הרבה ממה שהעסיק אותי היה איך אני מארגנת את המלתחה שלי שתוכל להיכנס לתיק הקטן של הגב ושתיראה הכי הולמת את הסצנה הרוחנית החדשה שבה אני מסתובבת. וממש אני זוכר ככה ש... ראיתי מי נמצאת שם מספיק זמן בסביבה, מי מתלבשת הכי מגניב, איזה אביזרים היה אז כזה, קוראים לזה לוטה, מה שהסדואים בעודו מסתובבים איתם, זה מין מיכל מתכת, אני שומע הרבה מהמערבים הסתובבו עם זה ככה, עם המים בזה. רשמתי לעצמי את כל הדברים שאני צריכה, איך שיצאתי מהריטריט, תפרתי לעצמי, זה היה בבודגאיה, איפה שהבודה כנראה התעורר מתחת העץ, שעד היום עולים אליו לרגל, והוא סביר להניח לא אותו עץ. ובאמת, אני חושבת שעשיתי עבודה טובה, וריטריט אחרי זה, שנה אחרי זה, אותו מקום, אותם ריטריטים, הרגשתי שאני מהמכתיבות האופנה, עליי מסתכלים לדעת איך מתלבשים בסצנה. השקעתי הרבה אנרגיה בלעשות את זה הכי טוב. אז היה גם לעשות את זה הכי טוב, חיצונית, אבל גם לעשות את זה כמובן הכי טוב פנימית. בלילות היו ככה תחרויות סמויות, הסדר יום נגמר, אז אנשים נשארים לשבת, אולי גם פה זה קורה, ואני לא רואה. והיה כאילו איזשהו משחק, מי נשאר אחרון? מי מתרגל עד הכי מאוחר? ציצה בזווית העין, מי עוד בחדר בשביל לדעת מתי העייפות יכולה להכריע ואפשר לקום. ואני מספרת את זה א', כדי קצת להצחיק אתכם, אבל מהמקום של... זה מה שהתודעה שלנו עושה. היא מספרת לנו הרבה סיפורים ומשתה בנו בהרבה דרכים איך להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים כביכול, איך להצליח במשימה. טבע התודעה, המיינד הזה, הפונקציה שלו זה למדוד ולהשוות ולנתח ולהבין ולדעת. זאת פונקציה חשובה מעין כמוה, הכרחית מעין כמוה. אם מישהו פה עדיין יש לו את השם פנטזיות שמטרת התרגול היא לנקות את כל המחשבות מהראש עד שיהיה וקום מוחלט, והוואקום הזה שווה הערה, וזה הזמן לנטוש את הפנטזיות האלה. אנחנו לא נפסיק לחשוב, אנחנו לא צריכים להפסיק לחשוב. אם היינו מפסיקים לחשוב, לא היינו מגיעים. גם עכשיו שאנחנו חושבים זה נראה שאולי לא נגיע לעולם לדלת שכולנו הולכים לאט 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 לאט. אבל אם היינו מפסיקים לחשוב, אז בטח לא היינו מגיעים אף פעם לדלת. כלומר, המחשבה מסבירה לנו איך להתנהל בעולם. אבל גם היא עושה את זה בצורה מאוד מוגבלת. היכולות שלה, שוב, הם המקום של לסדר ולנתח ולמיין, שהם כלים מאוד חשובים. אבל בתרגול אנחנו יכולים לראות גם את המקומות שבהם הם מגבילים אותנו. אני חושבת אחד הדברים שאנחנו פוגשים דבר ראשון בתרגול, זה איזשהו פרדוקס בין ההנחיות הנורא נורא יפות. אנחנו שומעים כל מיני משפטים, לפגוש את החיים כמו שהם, להיות עם הדברים, לתת לנשימה, להינשם מעצמה. כל מיני הנחיות שמצביעות למקום שיש בו פחות עשייה. ואז כשאנחנו שומעים את ההנחיות האלה, מה קורה לנו בפנים? איך אני עושה את זה? איך אני פוגש את החיים כמו שהם? איך אני מרפא? המים מתגייס לפעולה, לעשות את הדבר, לעשות הרפאיה. ואנחנו יכולים לראות את המתח הזה פה. וגם עכשיו שאני אומרת את זה, ככה תנסו לראות איזה מסקנות נהיות לנו בראש. אם אנחנו מתרגמים את זה למקום של אוקיי, אז אני לא צריך לעשות הרפאיה. אז אני צריך לתת לה לקרות מעצמה. לראות את הפרדוק הזה שאנחנו נכנסים אליו, של נכון או לא נכון. ככה או ככה. כלומר, הרבה מהשאלות ששאלנו פה זה איך לעשות את זה נכון. והרצון הזה להבין הוא נפלא, אבל הוא גם לפעמים עוצר בעדינו מלהתנסות ולחוות ולהתבלבל. ולבדוק ככה, ולבדוק אחרת, ומתוך הבדיקה הזו ללמוד. כלומר, אני מניחה שכל מי שניסה ללמוד איזושהי מיומנות, יודע היטב שאי אפשר ללמוד שום דבר בלי לטעות. אבל אנחנו גם יודעים היטב כמה אנחנו לא אוהבים לטעות, וכמה אנחנו מנסים לעשות הכל נורא נקי ומסודר והגייני, שלא יהיו טעויות בדרך. ואחד הדברים שקורים פה בתרגול, זה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר את כל העולם הזה של המחשבות שלנו. כלומר, הרבה מכם אמרו בימים הראשונים שהתחושה היא שיש הרבה יותר מחשבות. הרגשה הזאת היא שהמחשבות מציפות אותי, שיש המון מחשבות, היא דווקא מזה שאני רגע עוצרת ורואה מה קורה, רואה את הבלגן הזה, שזה המקום להתחיל ממנו. כלומר, הרבה אנשים מעבירים את כל החיים בלי לראות את הבלגן הזה. אני מתחילה לראות את הבלגן הזה, זה הדרך היחידה להתחיל להבין מה אני עושה איתו. וכשאני מתחילה לראות את כל הבלגן הזה, אנחנו גם מתחילים לראות את כל ההרגלים הפנימיים, שמרגישים אולי מביכים, אולי לא נעימים, של התודעה. כמה אנחנו תגובתיים אליה. המחשבה למשל, אולי אני אקום וקח הפסקה ואלך לישון, ובלי לשים לב אני מוצא את עצמי במיטה. אז סימי דיברה בבוקר על המקום של הרגע הזה שבו עולה תחושה ואנחנו מזהים אם היא נעימה או לא נעימה. זה המקום שממנו התנועה מתחילה. מה קורה לנו? יש איזושהי תפיסה חושית. אני שומעת משהו, אני רואה משהו, אני חושבת משהו. והמערכת יודעת אם זה נעים לי או לא נעים לי. אם זה נעים לי, כמו שנאמר, אני רוצה עוד מזה. אם זה לא נעים לי, אני רוצה שזה ילך. עכשיו, המנגנון ההישרדותי הזה הוא המנגנון שנמצא בלב כל התנועות הפנימיות שלנו. כל הזמן מנהל אותנו. שעולה מחשבה, למשל, של זיכרון, של משהו שקרה, בזמן, עולה זיכרון ישן ושן, מחשבה הבאה בדרך כלל תגיד, אני עדיין עוסק בזה, לא עבר מספיק זמן, לא תרגלתי מספיק זמן בשביל שאני כבר אפסיק להתעסק ולחפור על דברים שהיו, ואז אולי היה לי המחשבה של, אוקיי, אני אמור להיות יותר סובלני, יותר מקבל את הדברים. אז אני אניח לזה. ושוב זה עולה ונהיה זה מאבק, אבל הייתי אמור להניח לזה. ואנחנו נכנסים לאיזשהו לופ שנהיה יותר ויותר דביק. מכירים את התחושה של הדביקות? דברים מרגישים דביקים, ובדרך כלל גם מרגישים פתאום נורא מסובכים. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו מגייסים את אותו כלי, אותה תודעה. אוקיי, מסובך, בוא נעשה סדר. איך נעשה סדר בזה? מתחילים לחשוב על איך אני עושה את זה עכשיו אחרת. וזה רק נהיה יותר ויותר כבד. כשהדברים כבדים ומרגישים נורא מסובכים, זה רמז כזה נורת הזרה, שנכנסנו לאיזה לופ, הלופים האלה בפאלי, בשפה שבה הדברים של הבודה נכתבו, נקרא פה פנצ'ה. זאת מילה טובה לזכור, כי הצליל שלה הוא צליל שלא היה יכול להיות צליל יותר מתאים לחוויה מזה. ואם אני אומרת את מפפנצ'ה, זה כבר בדיוק מעלה איזה חיוך לדבר. שחיוך זה התחלה מאוד טובה אל מול הפפנצ'ות שלנו. כי הפפנצ'ות של אחרים הן מצחיקות, אבל הפפנצ'ות שלנו הן הרבה פחות מצחיקות. כלומר, אם אנחנו רואים דמויות, אני חושבת על וודי אלן, אבל אולי לכם עולים דמויות מתקופה קצת אחרת, אבל דמויות נוירוטיות, הן נורא מצחיקות אותנו. הן מצחיקות אותנו כי הן מראות לנו את הטבע של התודעה שלנו גם. כמה אנחנו מגיבים למחשבה, שמגיבה למחשבה, שמגיבה למחשבה. ואת אותו תגובתיות אנחנו מביאים איתנו לפה, כי זה מה שאנחנו יודעים. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שהטבע של המיינד, הטבע של התודעה, מה שהיא יודעת לעשות זה להגיב, זה התפקיד שלה. להגיב, כל הזמן. להגיב ולתווך לי את העולם. המיינד מגיע, משהו פוגש את התודעה, מפגש חושי, גם מחשבה וחוש. אני עולה זיכרון, פנטזיה, יש תגובה. אנחנו כל הזמן מגיבים. אני תמיד שמה לב לזה, כשאני פוגשת אנשים, איך ישר? הסתפרת, לא הסתפרת, יפה לך, לא יפה לך. אנחנו כל הזמן באיזושהי תגובה כזאת לחיים, למציאות. הרבה רעש. וכשאנחנו יושבים, אנחנו מתחילים לראות את התגובה הזאת, אז עולה למשל השאלה של, אז איך אני מפסיקה להגיב? ואז, אנחנו יכולים ככה לעזר בהצעות של הבודה, קודם כל לחזור למקום של אמון. למה אני חוזרת למקום של אמון? כי אני חושבת שהשאלה היא לשאול גם איפה אנחנו שמים את האמון שלנו, ומה אנחנו נותנים אמון. האם אנחנו נותנים את מלוא האמון בזה, במחשבות שלנו, בתפיסות עולם שלי, שזאת המציאות, ככה הדברים, או שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה שמחפשת מקומות אחרים לתת את האמון. אז השאלה במה אני נותן את האמון, גם אם אני בן אדם כאילו מאוד חילוני, מאוד רציונלי, כולנו נותנים את האמון שלנו לדברים מסוימים, והרבה פעמים זה כל מיני אמונות יסוד עמוקות שמנהלות אותנו, על איך העולם צריך להיות, על איך אני צריכה להיות, אנשים הם רעים מטבעם, טובים מטבעם, ומתוך זה אני פועלת, אני תמיד מתעצבנת, אני אף פעם לא מצליחה ללמוד משהו חדש, כל מיני הבנות על מי אני ומה העולם ואיך הדברים שבהם אנחנו נותנים את אמוננו, זה כאילו המקומות הבטוחים שלנו, כי אנחנו יודעים איך העולם מתנהל ואיך אנחנו מתנהלים. אבל המקומות הבטוחים האלה הם גם המקומות שסוגרים עלינו, הם הבתי כלא הקטנים שלנו, שלא מאפשרים לנו לראות את העולם בעוד דרכים, שלא מאפשרים לנו ליצור אותו אחרת. אז השאלה היא, איפה אנחנו נותנים את האמון, ואז השאלה היא איפה היינו רוצים לתת את האמון. ולא סתם דיברתי על הסוסים שדוהרים יחד, אמון וחוכמה הם צמד. אנחנו מוזמנים לתת אמון בחוכמה, חוכמת חיים. הם משולים הצמד הזה של אמון וחוכמה, והאמון משול לזקן, לא, לענק, לענק גבוה ועיוור, שהוא חזק מאוד והוא יכול ללכת למרחקים, נכון? אמון יכול לקחת אותנו לאורך הדרך. והחוכמה משולה לאישה זקנה וחכמה, חדת ראייה נמוכה וחלשה. וההצעה, ואחד הדרשות שהבודה נתן, זה לחבר אותם יחד. שהאיש הזקן, האיש הענק, ייקח את הזקנה על הכתפיים, והם יצעדו יחד. אז גם אפשר ללכת למרחקים ארוכים, אבל גם אפשר לראות את הדברים דרך מבט משחרר, פותח. אז אני רוצה להתייחס להדשות מבט שמוצאות לנו בדרמה, שכבר פגשנו פה על הקרית. אני זוכרת בשבילי בריטריט הראשון שהוא היה בארץ, שעוד לא חוויתי את זה כל כך בתרגול, אבל נאמר פה על הבמה ההצעה של לראות את המחשבות כמחשבות. לראות את המחשבות כעננים חולפים בשמיים. ועצם המשפט הזה ששמעתי אותו עשה לי איזה הנחת רווחה. הרגשתי אינטואטיבית באותו רגע, לא ידעתי שזה לא תמיד כזה פשוט, אבל הרגשתי באותו רגע שמישהו נתן לי איזה מפתח יקר. כי עד אז למדתי פילוסופיה ככה, שאני חושב משמע אני קיים. שאני והמחשבות שלי. ופתאום מישהו אמר לי, לא, את לא רק המחשבות שלך. ואז גם ישבתי על הקרית, וראיתי שיש מחשבות שבאות והולכות, ויש מחשבות שבאות ונראה שהן כאן להישאר לנצח, אבל עדיין אני יודעת אותן כמחשבות. אז המקום הזה, שאנחנו מדברים עליו כל הזמן של לזהות ולדעת, זה המקום הראשון לתת בו את האמון, וקצת להשתחרר מכובדן של מחשבות. מהתחושה שהן כל עולמנו, שאנחנו המחשבות שלנו. הרבה פעמים אנחנו קצת מבטלים את הרגע הזה של הזיהוי, של הידיעה. אוקיי, פגשתי ואז מה? זה לא הלך. ראיתי את המחשבה והיא לא הלכה. ראיתי את הרגש והוא עדיין נשאר. והמחשבה הזאת היא עדיין אותו מיינד. אותו מיינד שרוצה פתרון מהיר, שרוצה פתרון קסם. שרוצה שיהיה מושלם. אני חושב שהמטרה שלי בתרגול זה להרגיש טוב כל הזמן, ושלא יהיו מחשבות לא נעימות, ושלא יהיו רגשות לא נעימים. אתמול בישיבת צוות עלתה איזו הצעה, שהגיע הזמן לפתח קפסולת מיינדפולנס. וניקח את הכדור ונהיה מודעים כל הזמן. מוכר מכל מיני סרטים. אבל זה הרצון שלנו, שאנחנו לא נצטרך לעבוד קשה בדרך. אלא שמשהו יקרה והכל יהיה קל, הכל יהיה טוב. ועם הרצון הזה אנחנו גם, זאת ההדשה שאנחנו מביאים לתרגול. אני אתרגל ואז אני אפגוש את המחשבות, אני אראה אותן, אני אדע המחשבה כמחשבה ואז היא תלך. כל הזמן אותו מסע ומתן. אז אם אנחנו נותנים את האמון שלנו בחוכמה שרואה ויודעת, שהיא רגע של אי הזדהות, כבר עשינו איזה שינוי משקל. כבר אנחנו לא מושקעים כל כולנו במחשבה, כבר משהו נהיה פחות דביק בחוויה, גם אם זה לא מורגש באותו רגע, גם אם זה לא הוקוס פוקוס. שמנו איזה מקל בגלגלים. וההצעה השנייה של הבודה כהדשה, לתת בה את האמון שלנו, זה מה שאנחנו רואים בתרגול, עד כמה זה הפכפך, עד כמה זה משתנה, עד כמה המחשבה הכי מציקה באה והולכת בסוף, מתישהו. אבל עד כמה הסיפורים של המחשבה, האופי שלהם, גורם לזה להרגיש אחרת. כי אם אני מקשיבה לתוכן של המחשבות, הן ישר מייצרות איזו תפיסת מציאות, ככה זה. זה לא משתנה. קמתי בבוקר דרק, הולך להיות יום נורא. קמתי בבוקר מבסוטה, החיים פנן. חזרתי הביתה ומישהו בבית עצבני, הוא תמיד ככה ואין סיכוי ליחסים האלה. כלומר, המחשבות מיד אורזות את זה למסקנות נורא מוחלטות. והשוואות בין העבר לעתיד, עלו פה השוואות לריטריטים קודמים, שקורה לכולנו, אני מניחה. ביום השלישי, לריטריט הקודם, כבר הרגשתי בודה. עכשיו אני מרגיש מלא מלא רגשות, אני כנראה ברגרסיה. יש לזה עוד המון המון וריאציות. כל אחד והווריאציה האישית שלנו, אבל תראו את הטבע של המחשבה. מיד להפוך אותנו לתוצר מוגמר. זה מי שאני, ככה אני אהיה מחר ומחרותיים, וזהו, סיפור סגור. תוכנית ידועה מראש. אין הרבה מקום לשינוי. כמו שסבתא שלי נהגה לומר, אני כבר לא אשתנה. זאת התחושה הפנימית העמוקה הרבה פעמים. ההזמנה לראות שינוי היא הזמנה משחררת מעין כמוה. אם אנחנו רואים מחשבה כמחשבה, וקצת פחות מוקסמים מהמילים ומהסיפור, ויותר רואים אותה כמשהו שבא והולך. אבל גם עם אותו סקרנות חוקרת, אוקיי, המחשבה באה, ואז נורא רציתי שהיא תלך, הגבתי אליה. ואז מה קרה לגוף? הוא התכווץ, נהיה לא נעים. עכשיו החוויה לא נעימה, חוויה לא נעימה מולידה עוד מחשבות לא נעימות. קצת סקרנות לריקוד הזה שקורה בין מחשבה לתגובה לתחושה גופנית, במקום לראות את הפפנצ'ה כבעיה, להסתכל איך זה עובד הדבר המוזר הזה, איך זה נהיה דביק דביק דביק, ואז איך ברגע שעצרתי לשנייה, והייתה איזו מחשבה אחרת, התגנבה מחשבה על ארוחת צהריים, ולא על העבודה שאני צריכה להגיש כשאני יוצאת מפה, משהו פתאום בחוויה השתנה בן רגע. הרבה פחות דביק, הרבה פחות כבד. אז אנחנו מוזמנים לראות שוב ושוב את השינוי שקורה כל הזמן. כאן כמה זה רגעים עם הנשימה ופתאום תחושת הזמן נעימה, הזמן עובר מהר, הכל טוב. כואב לי כל הגוף והזמן נהיה נצח, מסטיק לא נגמר. לראות את השינוי הזה בתפיסה כל הזמן. וככל שאני רואה את זה יותר, אני גם יכולה יותר ויותר, וזה עד השעה השלישית שאני מוזמנת אליה, לראות שזה לא כל כך מגדיר אותי. אם המחשבה הזו משתנה, ואם היא באה והולכת, אז זה לא כל מי שאני. אז זה לא כל הסיפור כרגע. אם היה רגע של נשימה, ורגע של שמיעה, ואז נצח, של התעסקות אובססיבית במשהו שקרה לפני שנה, והרבה כעס על זה שזה קורה והשמה, אבל אז שוב, נשימה ושמיעה, ושוב זה קרה. לא משנה כמה זה ככה מופיע, יש ריקוד של שינוי. בתוך הריקוד של השינוי הזה אני רואה מחשבות, אני רואה רגשות, אני רואה תחושות. זה מזמין אותי שוב ושוב ושוב לראות עד כמה זה לא חייב להגדיר אותי. עד כמה אני לא חייבת להסתכל על המחשבה כמחשבה שלי, ומה אני צריכה לעשות איתה. כרגש שלי שאני צריכה לפתור עכשיו. ההזמנה הזאת לראות דברים באופן פחות אישי, פחות שלי, פחות אני. כי באמת, אם אנחנו לא לוקחים דברים כל כך כמובן מאליו ומסתכלים, אז מה קורה פה שאני יושב ורואה את כל זה, וחייב להעלות את השאלה אם אני יכולה לראות את כל זה, אז מה זה אומר על התחושה שזה אני? אז אנחנו מאמנים את המבט להחליף עדשה. איזה שבועיים יצא לי לעשות אחרי שנים בדיקת משקפיים. יצא למישהו? יש תמונה, היה זה בית יפה ושדות, והוא כל הזמן החליף לי עדשות. ואני צריכה להגיד מתי אני רואה טוב. אז אם היינו יושבים פה וכאילו משחקים קצת עם העדשות האלה, שהכל נהיה נורא נורא כבד ונורא דביק, אפשר לשאול איזה עדשה עכשיו? אני מסתכלת. ואיזה הדשה אפשר להביא? קצת אחרת. הדשה שרואה שזה משתנה. הדשה שלא מגדירה את הדברים כנצח. וכאומרים עליי המון. כל כך הרבה פעמים עולות השאלות, עולים לי מלא דברים טיפשיים. כל מיני חרטות טיפשיות. למה אני עדיין מתעסקת בזה? מה זה אומר עליי? מה זה אומר שאני יושבת פה וכולם מעצבנים אותי? ואם אנחנו מחליפים את השאלה מה זה אומר, למוכנות הזאת לפגוש. לפגוש את מה שקורה. מתוך המקום הפחות אישי, אז הכל יכול להיות הרבה יותר מעניין. ברגע שזה אישי, זה שוב המיין של אני צריכה לפתור את זה ולהיפטר מזה. ברגע שיש מרחב, אני יכולה לשחק עם זה. אני יכולה להתעניין בזה. אני יכולה לחקור את זה. ואז אני יכולה לראות גם את הקשר בין מחשבות ורגשות. הקשר האינסופי הזה. להביא אליו גם עניין. למשל מחשבות שחוזרות שוב ושוב ושוב על אותו נושא. אני יכולה לראות ככה, יש לי אישיו גדול שאני צריכה לפתור. אני יכולה לשאול את השאלה, בלי לחפש תשובה. מה עוד יש פה, עם אותה מחשבה כל הזמן חוזרת? מה עוד קורה כאן, בתוכי? ואולי אני אגלה שיש שם גם איזשהו רגש. כלומר, המחשבות גם הרבה פעמים לוקחות את מלוא החלל, כאילו שומרות עלינו, סוגרות עלינו. אני זוכרת ששמתי לב שאני מאחרת לאנשהו. היה לי לופ בראש, קצת כמו, נכון, הארנב מהליזה, יש כזה? אני מאחרת, אני מאחרת, מה יהיה, מה אני אגיד, וכאילו הייתי חוזרת על ההסבר למה אני מאחרת בראש 10,000 פעם. זה לא היה משנה את העובדה שאני מאחרת. אבל זה כן היה כאילו שומר עליי מתחושת הבאסה. ואם רגע הייתי יוצרת, אוקיי, שמענו, מה קורה פה? באסה לי, שאני מאחרת, לא נעים לי. לא נעים לי עכשיו, אז מחשבות לוקחות אותנו קצת. לוקחות את האנרגיה למעלה, ואם אנחנו חוזרים על הגוף ועל מה קורה, הרבה פעמים זה עוזר לדבק הזה קצת לרדת, להיות קצת יותר פשוט. להגמיש את נקודת המבט. הרבה מהסיפור זה התחושה שאם אני אדע שזה מה שקורה, אז זה יהיה גדול עליי. וזה ייקח אותי לגמרי, אני אאבד בתוך זה. ובדרך כלל זאת לא המציאות. וגם אם לרגע נאבדתי בתוך זה, זה בדרך כלל לא סוף העולם. אני רוצה באמת ככה להציע יותר ויותר גם לראות את התנועה הזאת של מחשבות ורגשות בתוכנו. ורגע גם לעצור ולראות מה זה רגש. רגש זה הרבה תנועה פנימית. יש הרבה התרחשות, זה הרבה חיים. זה הרבה חיים בתנועה, מילה באנגלית emotion, אנרגיה בתנועה. כלומר יש משהו תנועתי ברגש. אבל מה שבדרך כלל קורה עם המחשבות זה שאנחנו סוגרים את התנועה. אני לא רוצה להרגיש את זה עכשיו. אז אני חושבת מה לעשות כדי לא להרגיש את זה עכשיו. אותו דבר עם כאב בגוף. וכבר המאבק הזה הופך את זה למשהו הרבה יותר מוחשי ממה שזה. יש איזה סיפור זן על תלמיד שבא למורה שלו. אומר, יש לי בעיית כעס. אתה יכול לעזור לי לפתור את בעיית הכעס שלי? אז המורה שאל אותו, אתה כועס עכשיו? אמר לו, לא, עכשיו לא. אמר אותו, אז תלך הביתה, ושאתה כועס, תחזור אליו. פעם הבאה שאותו תלמיד כעס, מהר מהר למורה, אני מניחה שברגל באותו סיפור, לקח זמן עד שהוא הגיע למנזר על קצה ההר, הגיע למורה, באתי להביא לך את הכעס. הוא שאל אותו, עכשיו אתה כועס? כבר לא. אז מה הבעיה? הרבה מהבעיה זה שאנחנו חושבים שאנחנו לא אמורים להרגיש את המחשבות האלה, את הרגשות האלה, שאנחנו לא אמורים לחשוב את המחשבות האלה. ואז אנחנו הופכים אותם להרבה יותר שלי, להרבה יותר כאן להישאר לנצח. ואיך זה יהיה לראות את התנועה שלהם? הגוף, לראות את המחשבות שבאות והולכות, עם קצת פחות להגיב. כשאני רואה שאני מגיבה, זה המקום לזהות, איפה שאני נמצאת. אני לא צריכה לחפש מאיפה זה התחיל. אני רואה שכרגע יש קושי או לחץ לפגוש משהו, זה המקום להיות. עכשיו אני בהתנגדות. איך מרגישה ההתנגדות? איפה אני עכשיו? אני לא צריכה לחפש את הפתרון במקום אחר. הדברים הם תמיד כאן. המפתח הזה, לראות את הדברים פחות אישי, הם תמיד ברגע הזה, לגמרי. יש לנו הכל פה. כל מה שאנחנו צריכים, כל חומרי הגלם כאן. רק לפעמים צריך קצת יותר אמונה ביכולת הזאת. וכשיש את המקום הזה, שזה בסדר, שיש עכשיו הרבה מחשבות, וזה בסדר שהן באות והולכות, ונראה לי שהן אומרות המון המון דברים עליי, אבל אני לרגע לא מתרגשת מזה, אז נפתח איזשהו מקום קצת בפנים, שבו יש הרבה מקום גם לראות דברים חדשים. קודם מישהי ככה אמרה שהיא מרגישה הרבה עצב, אבל כשהיא מרגישה גם את העצב הזה, אז אחר כך גם יש הרבה רגעים של שמחה. יש מקום לדברים, אז נהיה מקום. כשאנחנו מניחים קצת למחשבות על איך אמור לראות התרגול, ואיך אני אמורה להיות, נפתח מרחב קצת. בספר, אני חושבת שסימי הזכירה, הלב הנבון, הוא מתחיל את הספר עם דימוי נורא יפה, של פסל של בודה גדול, שהיה בתאילנד. זה כוסה בבוץ. אוי, הרסת את הסיפור. אוקיי, נמשיך מאותה נקודה. פסל של בודה גדול שכוסה בבוץ. פסל של בודה גדול מחמר. ואז יום אחד, אחד הנזירים במנזר התחיל לנקות את הפסל, לשמור עליו. והחמר הזה התחיל לרדת אט אט, ומתחת לחמר התחיל להופיע ניצוצים של זהב, ניצוצות של זהב. ומה שהסתבר זה שהפסל היה פסל של בודה מזהב, וכדי לשמור עליו בעיתות מלחמה הוא כוסה בבוץ כדי להגן עליו. וזה קצת מה שהמחשבות שלנו הרבה פעמים עושות, הן כביכול מגנות עלינו מלהרגיש, מלפגוש. הן מסדרות, הן מארגנות לנו, הן מתכננות, הן עושות את הדברים יותר בטוחים, כביכול. אבל הן גם לא מאפשרות למשהו אחר לנצנץ שמה, ממתחת. אז ההזמנה שלי באמת היא יותר ויותר לראות מחשבה כמחשבה, לראות עד כמה הסיפור הזה שמספר לי שככה זה תמיד, שממצק אותי, שהופך אותי לדבר כזה. זה אני, זה התרגול, אלה הדברים. עד כמה זה לא האמת כולה. עד כמה המחשבה הזאת היא כל מה שהיא מספרת לי, במיוחד על מה אני מרגישה עכשיו. גם המחשבה שאומרת מה אני צריך לעשות שנה הבאה, במיוחד מספרת לי שעכשיו אני שמחה, אני פוחדת, אני עצובה. היא לא מספרת לי על שנה הבאה. היא לא מספרת לי על מי אני. ואם אני רואה אותה כמשהו בא והולך ומשתנה, פחות אישי, פחות מגדיר אותי, אני לא צריכה להתאמץ להרפות. אני לא צריכה לעשות הרפיה. אני לא צריכה להניח למחשבה. אני רק צריכה פחות להתעסק בה. פחות להיות מופעלת ממנה. ובשביל זה יש לנו את היציבות של תשומת הלב. שזה יש לנו תמיד מקום לחזור אליו. כדי שלא נטבע במחשבות ובסיפורים. אבל גם כדי שנוכל להביא עדשה אחרת. לא רק כדי שנוכל להדוף אותם, אלא שנוכל להסתכל, אוקיי, זה בא והולך. זה לא שלי וזה לא אני. עצם האפשרות שלי לדעת את זה, פותחת מרווח גדול. נותנת לי מפתח חשוב לחופש. אני אצור כאן. אני בכל זאת אסיים עם שיר. חצי קשור, אבל יפה. של ונדל ברי. אני הולך במצים ויושב בדממה. התרגשותי שוכחת כמעגלים במים. תפקידיי מונחים במקום שם משרתים ישנים כבקר. ואז הדבר ממנו יראתי מגיע. ונשארו זמן מה בקרבתו. מה שמפחיד בו נעלם. ואיתו נעלם גם הפחד ממנו. הוא שר ואני שומע את שירו.